מנחות, דף למד, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, איתמר. מדובר פה על מבנה, שתי קומות, קומת קרקע, קומה עליונה. באמצע, בין שתי הקומות, יש חדר מדרגות. מה זאת אומרת? כזה מין פיר, כמו שעושים היום פיר מעלית, יש כזה מין חדר כזה, חדרון כזה קטן סגור, עם פתח למטה בקומת קרקע, פתח למעלה בקומה העליונה, ובאמצע מדרגות, דרך כזה מין מעבר שעולים ללמעלה, דרך ערובה כזאת, וככה עוברים מהקומת קרקע לקומה העליונה, מהקומה העליונה לקומת קרקע. גרים שם שני אנשים, שני שכנים. אף אחד מהם לא מעוניין שהשכן אחד ייכנס לבית של השכן השני, או להפך. מה עושים? דלת, פשוט ביותר. ישנם שתי צורות איך לעשות את הדלת. צורה ראשונה, כמו בצורה שאנחנו מדברים עליה, שיש פה למעשה שתי דלתות. שתי דלתות, דלת אחת קומת קרקע, דלת אחת קומה עליונה, וכל אחד עושה לעצמו דלת. אז כמובן שעושים שתי מזוזות, כל אחד בפתח שלו. אבל יש גם צורה אחרת, שהיו עושים ערובה, דיינו כזה מין פתח בין קומה עליונה לקומה תחתונה, אבל לא עשו למעלה עוד איזשהו חדר, אלא זה מלמעלה היה פשוט מאוד יורד במדרגות, הוא לא יכול להיכנס לבית של זה מלמטה. למה? כי זה סגור לו הדלת שם. כל הבית, כל המדרגות היו פשוט סגורים בכזה מין חדרון. בשביל להיכנס, הוא היה צריך לפתוח מהצד שלו, לדפוק, שהוא יפתח לו מהצד השני גם, וככה הוא היה מגיע לבית שלו, הוא אותו דבר. כשזה מקומת קרקע רוצה לעלות למעלה גם, כן, היה פותח את הצד שלו עם המפתח, וכדי לפתוח את הצד השני, היה צריך שהוא מקומה למעלה יפתח לו. וככה הם מבטיחים לעצמם שאין הפתעות שאחד נכנס לבית של השני פתאום ביום בהיר. כמובן שאם יש רק דלת אחת, עושים רק מזוזה אחת, ועל זה הגמרא מדברת. איתמר, לול פתוח, זה למעשה הפיר הזה, שעליו אנחנו מדברים כזה חדרון בין שתי הקומות, חדר מדרגות, מן הבית לעלייה. אמר אבונה, אם יש לו פתח אחד שעשו רק למטה דלת, חייב במזוזה אחת. אם יש לו שתי פתחים, חייב בשתי מזוזות, גם למעלה, גם למטה. אמר רב פאפה, שמע מן המדר אבונה. למעשה, בואו נראה ואז נבין. שמע מן המדר אבונה, אי אינדרונה, כזה חדר, דאית לי ארבע בווי. יש לו ארבע פתחים, כל הארבע צדדים. כמה מזוזות הוא חייב? חייב בארבע מזוזות. וזה אנחנו לומדים מדבריו של רב הונה. מה זה קשור לרב הונה? בואו קודם כל, איך אומרים, נבין מה בכלל חידוש. יש לך חדר, בוא נגיד אולם, יש בו ארבע פתחים, מישהו חושב שמספיק מזוזה אחת או שתיים או שלוש, ברור שצריך ארבע מזוזות בכל ארבע פתחים. הוא שואל את הגמרא, פשיטה. פשיטה שצריך כל פתח מזוזה. עונה הגמרא לא צריכה אף על גב דרגיל בחד. אפילו שהפתח המרכזי שכולם נכנסים ויוצאים דרכו, הוא פתח גדול, מפואר, או בוא נגיד מוביל, ושאר הפתחים, מי נכנס דרכו? נדיר. פתחי חירום אולי נקרא להם. בכל זאת, מחדש רב פאפה, שכל ארבע פתחים חייבים במזוזה. מה בעצם מונח פה מאחורי הדברים? יש כזה מושג שנקרא רגיל בפתח אחד. היו רבנים בזמנם, האמת גם רואים את זה בזמננו היום, שיש ליד המקום שהם יושבים בבית הכנסת, יש להם כניסה פרטית שרק הם נכנסים דרכה. זה כדי לא להטריח את הציבור שיצטרכו לקום הרבה זמן לכבודם, שלא יצטרכו להידחק בין הקהל, אלא הם קדמים פתח שזה רק הם נכנסים דרכו. ויש פתח שני ששם נכנסים כל הציבור לתוך בית הכנסת. ובמקרה ההוא דיברנו בדפים הקודמים שהפתח המרכזי שכולם נכנסים דרכו ויוצאים, רק הוא חייב במזוזה. הפתח הפרטי של הרב פטור ממזוזה. כאן החידוש הוא שאפילו שיש פה שלושה פתחים שלא כולם משתמשים בהם. רגילים כולם משתמש באחד. בכל זאת כל הארבע פתחים חייבים. למה? כי ברגע שיש שלושה פתחים ושלא רגילים להשתמש בהם, זה כבר לא נקרא פתח צדדי. ברגע שזה רוב הפתחים, אתה לא יכול להגיד שזה פתח צדדי. זה כבר שלושה פתחים, אז כל אחד מהם חייב במזוזה. זה דבר אחד. עכשיו, מה זה קשור בדיוק להלכה שרב הונא דיבר עליה לגבי חדר מדרגות בין שתי קומות. מה זה קשור לאולם שיש בו ארבע פתחים? יש ספר שנקרא ישר וטוב. הוא מסביר ש... איך שאנחנו מסבירים עכשיו, בבית ההוא, שהוא שתי קומות, חוץ מהפתח שהיה בתוך החדרים, בתוך הבתים, היה לקומה העליונה גם כן פתח חיצוני ישר לרשות הרבים. וגם לקומת קרקע כמובן היה פתח לרשות הרבים. כדי שהוא יצטרך לצאת מהבית, זה מקומה העליונה, הוא לא חייב לעבור דרך הקומת קרקע. זה רק היה מין סוג כזה של מעבר בין שתי הבתים, מעבר נוסף, מעבר צדדי. רב הונא אומר שאותו מעבר חייב במזוזה. אם ככה, מבין רב פאפה שגם באולם שיש בו פתח אחד מרכזי ושלוש פתחים צדדיים, גם הוא חייב, גם הם יהיו חייבים במזוזה, אותם שלושה פתחים, למרות שהם צדדיים, כמו שאותו פיר של החדר מדרגות בין שתי הדירות חייב במזוזה, הפתח שלו, אז גם האולם הזה חייב במזוזה. אומרת הגמרא, פה מדובר באיזשהו מבנה, אם אפשר לקרוא לזה מודרני, אם זה מוזר, זה כנראה מודרני. בן אדם יש לו ארבע קירות, איפה הפתח? אחד מהזוויות חתוכים כאילו, חתוכים, ושם עשו את הפתח. עכשיו, לא עשו שם המשקופים, אלא זה ככה חתוך. על זה אנחנו כעת מדברים. אומרת הגמרא, אמר המימר, היי פיתחה אותו פתח דאקרנה, שנמצא בקרן זווית. חייב במזוזה. הפתח הזה חייב במזוזה. מה החידוש? אמר לי רב אשי למימר, ועלית לי פצימין, הרי אין לו משקוף. השאלה פה היא עמוקה. לא חייבים משקוף מובנה בתוך צורת הפתח כדי שאותו צורת הפתח יהיה חייב במזוזה. עצם זה שיש פה צורה כזאת, כמו חטא כזה עם משקוף, אפילו אם זה לא בנוי עם איזשהו קורות של עץ בשתי הצדדים משקוף ולמעלה, כבר זה חייב במזוזה. אז למה כשזה חתוך על הקצה בקרן זווית, אז נאמר שצריך פה איזשהו צורת הפתח? החזון איש, החזון איש מסביר שבדרך כלל כשיש פתח, אז שתי הצדדים של הפתח הם אחד מול השני, אחד כנגד השני. ברגע שזה בקרן זווית, קיר אחד נגמר, בוא נגיד ממזרח למערב, קיר אחד מצפון לדרום, המשקופים הם לא כנגד השני, כל אחד פונה לכיוון אחר, הם לא אחד מול השני. אז בשביל שזה יהיה חשב משקוף, הגמרא הבינה בהתחלה שצריך שהוא יחבר שם איזושהי מסגרת כזאת של צורת הפתח. אבל הגמרא אומרת שאין בזה שום צורך, אמר לי עדי פצימי, זה בעצמו המשקוף, זה שיש בו צורת הפתח, וזה לא חייב להיות שצורת הפתח תהיה אחת כנגד השנייה. מספרת הגמרא, רב פאפה יקלה לבי מר שמואל, והגיע לביתו של האמורה הגדול, המפורסם, שמואל. חזה ההוא פיתחה דלוהב עלי אלה פצים אחד מסמעלה. הוא ראה שיש לו כזה מין חדר, שיש לו משקוף רק בצד אחד, רק בצד שמאל, בצד ימין אין משקוף. איך יכול להיות? פשוט מאוד, צד ימין היה קיר ארוך שנגמר בדלת. וזה לא שיש פה איזשהו חתכו בתוך הקיר ועשו משקוף. אלא זה פשוט מאוד נגמר הקיר כאן. ברגע שנגמר הקיר, אז אוטומטי נהיה פה עוד צד של הדלת. והצד השני של הדלת הוא איפה שנגמר, הוא איפה שלמעשה נגמר הקיר שפתחו בו את הדלת הזאת. זאת אומרת, יש קיר אחד שהסיבה שהוא פתוח זה פשוט כי נגמר הקיר, וצד השני זה פשוט מאוד כי פתחו פה פתח. וכמו עושים, בוא נגיד, דופן בצד מערב, בצד דרום באים גם כן עושים דופן, אבל את הדופן של צד דרום לא עושים עד הסוף כדי שיהיה פתח. אבל הדופן של צד מערב הוא למעשה לא השאירו אותו בתור פתח, אלא הוא פשוט נגמר הקיר. אז על מקרה הזה ראה רב פאפה שיש כזה סוג של פתח, ושמואל קבע שם מזוזה. ויש שם רק משקוף אחד בעצם. חזה יהו פיתחה דלא הווה אלא פצים אחד משמאל, הוא רואה שם פתח אחד שיש שם רק משקוף בצד שמאל. טוב, ואביד עלי מזוזה, בכל זאת קבעו שם מזוזה. אמר לי כמן כרבי מאיר, מה אתה פוסק במקרה הזה כמו רבי מאיר שתכף נראה דעתו, שהוא סבר שמספיק משקוף אחד, אבל גם לפי דעת רבי מאיר אין צורך פה במשקוף, למה? כי אימר דאמר רבי מאיר שצריך פצים אחד, זה דווקא אם המשקוף הוא פצים הכוונה משקוף, שמספיק משקוף אחד הכוונה בצד ימין שיש שם המשקוף, אבל משמאל מי אמר? וכי כשיש משקוף רק משמאל, סובר רבי מאיר שגם שם צריך לשים מזוזה. שואלת הגמרא, מהי היא? איפה רואים בכלל שהימין במזוזה, בפתח, היא הצד החשוב יותר? אומרת הגמרא, דתניא, כתוב הפסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ביתך, דורשים חז"ל, מלשון ביעתך. בצורה איפשהו בא, האדם בא ונכנס. מן הימין, זה הכוונה, בצד ימין של הפתח, שם צריך לקבוע את המזוזה. אתה אומר מן הימין, או אינו אלא משמאל. איפה אתה רואה במילה ביתך, שזה הכוונה ימין, אולי זה הכוונה שבצד שמאל צריך לקבוע את המזוזה. עונה הגמרא, תלמוד לומר ביתך. מה הקשר? מה היא תלמודה? מה הלימוד כאן שביתך זה הכוונה ימין? מסבירה הגמרא, מה רע בדרך בידך? איך שאתה נכנס? והצורה שאנשים נכנסים, בדרך כלל מכניסים את הרגל הימנית קודם. מן הימין, דכי העקר איניש קראי, כשאדם עוקר את הרגל שלו, דימין העקר. דבר ראשון הוא עוקר את הרגל הימנית וככה הוא נכנס. אז כשאומרים לך ביתך, מלשון איך שאתה נכנס, איך שאתה בא, דרך ביעתך, הכוונה קודם ימין. לכן הצד הימני שם צריך לשים את המזוזה. רב שמואל ברכה, קמי דרב פאפה, משמי דרבה ברעולה אמר מהכה, לומדים מכאן את המקור שימין במזוזה, זה הצד החשוב. הפסוק מספר על התקופה המוארת, היפה, שהיה בחלק מההיסטוריה בעם ישראל, שהמלך קיבל עיצה מהכהן הגדול הצדיק, שהורה לו איך לחזק את בדק הבית ולשפץ את בית המקדש. ושם מסופר איך שיהוידע הכהן הגדול, שהוא היה למעשה אותו דמות שהובילה את המלך יואש באותו זמן, לשפץ את בית המקדש, והיו צריכים לאסוף תרומות מעם ישראל, אז עשו קופה ענקית בתוך העזרה, כדי שאנשים יכניסו לשם את כל התרומות שלהם, ושם מסופר כך. ויקח יהוידע הכהן ארון אחד, לקח ארון גדול בשביל קופה, ויקוב חור בדלתו, עשה כזה מנקב בדלת כדי ששם יכניסו את הכסף, את המטבעות, ויתן אותו אצל המזבח בצד צפון של העזרה, מימין בבוא איש בית השם, שזה למעשה יוצא כשנכנסים בבית השם, הפתח היה בצד מערב, היה בצד מזרח, ונכנסו לכיוון מערב, קודש הקודשים היה בצד מערב של בית המקדש, יוצא שצד צפון היה תמיד בצד ימין של אלה שנכנסו לכיוון המזבח. ולמעשה יהודה הכהן קבע את הקופה בצד צפון, וזה למעשה בצד ימין של אלה שנכנסים. ונתנו שם הכהנים שומרי האסף את כל הכסף המובא בית השם בשביל השיפוצים לבית המקדש. בכל אופן אנחנו רואים מכאן שצד ימין זה הצד המוביל יותר בכניסה של האדם, ולכן שם קובעים את המזוזה. שואלת הגמרא, מהי רבי מאיר? איפה רואים בכלל שיש דעה של רבי מאיר שסובר שמספיק משקוף אחד בשביל שיקבעו במזוזה ולא חייבים שתי משקופים? שזה מביאה הגמרא מקור נוסף. כי עכשיו הבאנו מקור לזה שצריך לשים את המזוזה בצד ימין, שהצד הימני הוא החשוב. עכשיו הגמרא מביאה מקור שרבי מאיר סובר שמספיק משקוף אחד בדלת כדי שכבר יהיו חייבים במזוזה באותו דלת. מהי רבי מאיר? אומרת הגמרא דתניא, בית שאין לו אלא פצים אחד, הכוונה משקוף אחד. רבי מאיר מחייב במזוזה, הנה הוא, רבי מאיר, חייבים במזוזה, אפילו שיש רק משקוף אחד. וחכמים פותרים. מה הייתה עמד רבנן שסורים שצריך שתי משקופים? כי כתוב מזוזות ביתך. בית אחד צריך שתי מזוזות. מזוזות כתיב. מה הייתה עמד רבי מאיר שמש מספיק מזוזה אחת, אם כן? אומרת הגמרא דתניא, בפרשת שמע ישראל כתוב, כתובתם על מזוזות ביתך ובשעריך, אז כתוב שם לשון מזוזות, שתי מזוזות, שתיים. שומע אני מיעוט מזוזות שתיים, אז אם כן אולי צריך לשים דווקא אם יש שתי מזוזות, רק אז, שתי משקופים, מזוזות הכוונה משקופים, כך קראו לה משקופים בלשון הקודש של מזוזות. כמו שלגבי, כשעם ישראל היו במצרים, קדוש ברוך הוא רוצה שהם ימרחו את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, לא היה להם הרי עדיין מצוות מזוזה. זה הכוונה למה שאנחנו קוראים היום משקוף בעצם, בשתי הצדדים של הדלת. אז אני הייתי חושב שצריך דווקא שיהיה משקוף בשתי הצדדים. אז אומרת הגמרא, פשוט מאוד, כשהוא אומר מזוזות בפרשה שנייה של ויהי אם שמע, כתוב שוב פעם לכתובתם על מזוזות ביתך ושעריך, שזה מיותר. למה צריך לכתוב פעמיים מזוזות? יש כלל, זה העובדה שכשיש פעמיים ריבוי, התורה אומרת מזוזות לשון רבים שניים, עוד פעם מזוזות לשון רבים שניים, אין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. זאת אומרת שזה לא שתי מזוזות אלא מספיק משקוף אחד. הווי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט. לומד רבי מאיר, מעתו הכתוב למזוזה אחת שזה מספיק דברי רבי ישמעאל, ככה הוא למד את הלימוד של רבי מאיר, המקור למה מספיק משקוף אחד. עוד מקור, רבי עקיבא אומר אינו צריך, לא צריך להגיע לריבוי אחר ריבוי למעט, יש לי מקור אחר ללמד אותך שמספיק מזוזה משקוף אחד בשביל להיות חייבים במזוזה. כשהוא אומר לגבי, כמו שהזכרנו, יציאת מצרים, שצריך למרוח את הדם של הקורבן פסח על המשקוף ועל שתי המזוזות, שאין תלמוד לומר שתי, כי אתה אומר מזוזות זה כבר שתיים, מזוזות זה רבים, זה לא מזוזה אחת אלא שניים, מה צריך לכתוב שתי? אלא מה תלמוד לומר שתי? זה בנה אב. כל מקום שנאמר מזוזות אינו אלא אחת. אתה רואה, כשרצו להגיד שתיים אמרו שתי מזוזות, אז מתי שכתוב רק מזוזות בלי שתי, זה אומר שזה אחד. עד שיפרד לך הכתוב שתיים. אז אם כן, גם כאן, כשכתוב הוכתתם על מזוזות, מספיק שיש משקוף אחד כדי שזה מחויב במזוזה. אומרת הגמר הברית, אתנו רבנן, הוכתבתם. הוכתבתם על מזוזות. מזוזות, בלשון הקודש, הכוונה המשקופים. אני חושב שהסופר יבוא לבית של הבעל הבית, עם כסת ודיו, ויכתוב את כל הפרשיות של המזוזה על המשקוף עצמו, על האבן. וכתבתם יכול לכתבנה על אבנים. אתה אומר, לא, יש לי גזרה שווה. נאמרה כאן כתיבה, ונאמר להלן לגבי גט כתיבה, כתב לספר קריטות. קריטות. מה להלן? כתוב על ספר קריטות, לא כותבים גט על איזה אבן, כותבים על דף, על קלף. אף כאן על הספר. צריכים לכתוב את המזוזה על קלף. או אומרת הגמרא, אתה רוצה ללמוד גזרה שווה? יש לי גזרה שווה אחרת, בדיוק הפוך. כלך לדרך זו, לך לך לדרך השנייה אחרת, דרך אחרת. נאמר כאן כתיבה לגבי מזוזה, וכתבתם על מזוזות ביתך, ונאמר להלן כתיבה. איפה זה? כשנכנסו לארץ ישראל, הפסוק אומר, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, על האבנים תכתוב, על אבנים. באר היטב, 70 לשון כתבו שם. בכל אופן, אתה רואה שכתבו דברי תורה על האבנים. אז אולי נגיד גזירה שווה, כתיבה כתיבה. כמו הכתיבה שהייתה כשנכנסו לארץ ישראל, זה היה על אבנים ממש. אולי גם הכתיבה של המזוזה צריכה להיות על האבנים, על המשקוף. אז למה אתה בוחר ללכת לדרך של הגט? לך לדרך של הכניסה לארץ, ששם כתיבה הייתה ממש על האבנים בפועל. אומרת הגמרא, נראה למי דומה. אתה יודע מה? באמת התקלת אותי איך שקוראים לזה? ויש לי שני אפשרויות מאיפה ללמוד. כתיבה או על קלף או על אבנים. בוא נראה באמת למי יותר דומה הכתיבה של המזוזה. האם לגט או לכניסה לארץ. דנין כתיבה הנוהגת לדורות. שזה למעשה מזוזה. היום בזמננו זה עדיין נוהג. לדורי דורות. זה לא רק היה בזמן יציאת מצרים. ודנים אותו מכתיבה נוהגת לדורות, שזה גט, שגם זה לצערנו הרב יש עד היום. אבל ואין דנים כתיבה נוהגת לדורות, שזה מזוזה, מאותה כתיבה שהייתה פעם אחת בהיסטוריה שם, כשנכנסו לארץ ישראל וכתבו את כל דברי התורה על האבנים. זה היה פעם אחת. איך אתה רוצה לדמות כתיבה שכתבו פעם אחת, הכתיבה שכותבים לדורות, שזה מזוזה? עדיף לי לדמות את המזוזה לגט, ששניהם כותבים לדורות. אין דנין כתיבה נוהגת לדורות מהכתיבה שנכתבה על האבנים שאינה נוהגת לדורות. וכמו שנאמר להלן, ויאמר להם ברוך, ברוך בן נריה, מספר לשרים איך הוא כתב את המגילת איכה, מפיו יקרא אליי את הדברים האלה, ירמיהו הנביא קרא מפיו את הדברים שכתבתי, איכה ישבה בדד, כל הדברים העצובים, שיזכה בעזרת השם לגאולה בקרוב. ואני כותב על הספר בדיו. מה רואים מכאן? שצריך לכתוב על קלף ובדיו את המזוזות. אמר לרבה חברי דרבה לרבשי, רחמנה אמר על מזוזות. בוא לא ניכנס לכל מיני לימודים. איפה צריך לכתוב את המזוזה? אם לא היה כתוב ברור איפה צריך לכתוב את המזוזה, אז אני מבין. לא כתוב לי איפה, אז אני לומד גזרה שווה. 13 מידות התורה נדרשת בהן. כל מיני צורות יש לי לדרוש. אבל התורה אומרת מפורש. וכתבתם איפה? על מזוזות. אין לי שאלה בכלל. על המשקוף. על המשקוף. למה ללמוד גזרה שווה על קלף, דברים? כתוב לי. הכתובת רשומה על הקיר. כתוב, וכתבתם על מזוזות. מה צריך פה ללמוד גזרות שוות? ואתה מתנה לאף, כתיבה, כתיבה, וזה. למה ללמוד גזרה שווה כשזה כתוב כל כך מפורש? אומרת הגמרא, לא, זה לא כתוב בכלל מפורש. אמר קרא, וכתבתם. הפסוק אומר, קודם כל תכתוב כתיבה תמה, כתיבה שלמה, כתיבה שלא מתקלפת. כשבן אדם סתם כותב עם עת על קיר, 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה, לא נשאר מזה זכר, זה פשוט נמחק. אין לזה קיום. התורה אומרת, תכתוב כתיבה תמה, שלמה, ואחר כך, עד הרע למזוזות, אחרי שזה כבר כתיבה שלמה, תקבע אותו על המשקוף. ומאחר דכתיב וכתבתם, זהו, אז אם כן, אז למעשה מובן, כן, שקודם כל כותבים כתיבה מושלמת על קלף, ורק אחר כך חוקקים את זה על המזוזה. אם אני אקרא, יכתוב את זה ישר על המזוזה, קודם כל זה לא כתיבה תמה, זה כתיבה שמתקלפת, אם לא מתקלפת, נמחקת, מתפוררת. אין לזה קיום כשכותבים עם עת על קיר, אין לזה קיום. לכן חייבים לכתוב על קלף, שזה כתיבה מתקיימת. שואלת הגמרא, נכון הוא, אז אם כן, בשמה צריך בכלל גזרה שווה? אומרת הגמרא, ומאחר דכתיב וכתבתם, צריך שקודם כל יהיה כתיבה תמה, שלמה, ואחר כך לשים את זה על המזוזה. מה אתה צריך ללמוד גזרה שווה מגט כדי ללמוד שזה על קלף ולא על הקיר? אומרת הגמרא, אז היי גזרה שווה באמת, למה לי? עונה הגמרא, לא צריך גם כתיבה תמה, מה שהפסוק אנחנו לומדים מהלשון שלו, וגם גזרה שווה. למה צריך את השילוב ביניהם? הילב גזרה שווה, אבא אמינה, לכתבה האבנה. מה אתה רוצה, כתיבה תמה? תכתוב אותו על אבן. מה אתה אומר, שהאבן תמחק? אתה צודק, יש לי משך פתרון. תחקוק על האבן, תחרות על האבן, אז זה לא ימחק, לא ימחק. תחרות על האבן, אחרי שיש לך על האבן את שתי הפרשיות של קריאת שמע, שמע ישראל והיה עם שמוע, תקרא לרב ותעשה קביעת מזוזה, תקבע את האבנים עצמם שכתבת עליהם, חקקת עליהם את המזוזה, ואתה מסתדר טוב עם מה שכתוב וכתבתם, כתיבה תמה, שלמה, נשארת, קיימת, הכל, וגם אתה אחרי זה שם את זה על מזוזות, אחרי שהכתיבה קיימת על האבן, וזה יסתדר מעולה עם הפסוק. אבל כשזה מגיע התפקיד של הגזירה שווה, להגיד לנו לא, זה צריך להיות על קלף, לא על אבן. כמה שמלן, שלא לכתבה האבנה ואחר כך לקבעה הסיפה, לא לכתוב את זה קודם על אבן ולקבוע את זה על המשקוף, אלא כמה שמלן שצריך לכתוב את זה על קלף. לומדים גזרה שווה מגט. טוב, אחרי שלמעשה בסייעתא דשמיא השלמנו את הנושא של המזוזות, אנחנו עוברים לעניין של התפילין. ולמדנו במשנה לגבי התפילין, שהארבע פרשיות שבתפילין מעכבות זו את זו. שמע ישראל, והיה עם שמוע, קדש לי כל בכור, והיה כי הביאך. כל ארבע פרשיות האלה מעכבות אחת את השנייה. אי אפשר לכתוב תפילין רק עם שלוש פרשיות. אין דבר כזה. ואפילו כתב אחד מעכבן. תפילין שלמות, עוד אחת חסרה, התפילין פסולות. שואלת הגמרא, פשיטה. נו, ברור שצריך להיות כל ארבע פרשיות. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב לא נצריך אלא לקוצו של יוד. כל האותיות נמצאים. רק ביוד, הוא הרי נכתב, אז מתחילים מצד שמאל, פונים ימינה, ואז יורדים ללמטה בשביל לעשות את הקוץ של היוד, הקוץ הזה חסר. המזוזה מושלמת חוץ מהקוץ הזה, כל המזוזה פסולה רק בגלל אותו קוץ של יוד שחסר. זה חידוש, אומרת הגמרא, למה זה חידוש? יוד בלי קוץ של יוד הוא פסול, פשוט, זה לא יוד. ואנה מפשיטה, שאם היוד חסר, אז התפילין פסולות. עונה הגמרא, לא נצריכה אלא לאידך דרב יהודה אמר רב. לאידך דרב יהודה. זה החידוש הוא הדבר הבא של רב יהודה. דאמר רב יהודה אמר רב, כל אות שאין גביל מוקף למר ברוחותיה פסולה. אות שכותבים אותה במזוזה, כותבים הרבה אותיות. כל אות ואות חייבת להיות בנפרד, לא מחוברת לאות שלידה, שמעליה, שמתחתיה, אלא צריך שיהיה היקף גביל, זה נקרא. דיינו שיהיה את הקלף מסביב, ולא יהיו מחוברים שני אותיות יחד. זה חידוש. חידוש גדול. יכול להיות מזוזה מושלמת, רק שתי אותיות מחוברות. מחוברות זה פסול. אומרת הגמרא, מה המקור לזה בכלל שצריך ארבע פרשיות בתפילין? תנו רבנן לתותפות, חדי עין שמים לב שזה כתוב בלי וב, בין הפי לטף. פעם שנייה לתותפות גם כן בלי וב. פעם שלישית, אמנם פה בגמרא כתוב גם כן בלי וב, אבל הגרסה היא עם וב בספר תורה כמובן. הפעם השלישית לתותפות כתובה, לשום, כתובה עם וב. למעשה, מכיוון שהפעם הראשונה והשנייה כתובה לתותפות, אבל היא כתובה בלי וב, אפשר לקרוא את זה לתותפת. לתותפת. אז זה יחיד ועוד יחיד, זה שתיים. פעם השלישית שכתוב לתותפות, לשון רבים, זה עוד שתיים. אז שתיים ועוד שתיים, ארבע. לכן אומרת הגמרא, הרי כאן ארבע, דברי רבי ישמעאל, מקור לזה שצריך ארבע פרשיות בתפילין. רבי עקיבא אומר, אינו צריך. אלא מה? תת, במקום שנקרא כתפי, הם כשרוצים להגיד שתיים, הם אומרים את המילה תת. וגם פת באפריקאי, כשהם רוצים באפריקה להגיד, באפריקאי, רוצים להגיד שתיים, אמרו פת. אז תותפות, תת פת, זה שתיים, שתיים, תת בכתפי, ופת באפריקאי, אז שתיים ועוד שתיים זה ארבע. שלה הקדוש שואל, מה זאת אומרת, באפריקאי, בכתפי, התורה רוצה לכתוב שתיים, שתכתוב שתיים. מה צריך לכתוב איך שאומרים שתיים, בכתפי או באפריקאי? הדבר ממש יפה אומר שתת ופת זה לא בשפות אחרות, זה בלשון הקודש. רק שאנחנו שכחנו את זה. הם בכתפי עדיין משתמשים במילה הזאת. הם באפריקה עדיין משתמשים במילה הזאת, אבל זו מילה שלנו, זו מילה בלשון הקודש. טוב. אומרת הגמרא, יש ארבע פרשיות. תנו רבנן, יכול לכתבם על דלת אורות, ויניחן, דיינו, יכתוב כל פרשייה באור בנפרד, ויניחן בדלת בתין בדלת אורות. הייתי חושב שהרי תפילין של ראש, יש לו ארבע חדרים נפרדים. אני הייתי חושב שצריך שזה יהיה לגמרי אור נפרד, שזה יהיה מחולק, ארבע בתים מחולקים לגמרי, לא מחוברים בכלל. בכל פרשה יכניסו בתוך בית בנפרד, אפשר אחר כך להצמיד אותם ביחד, אבל שהם יהיו מחולקים אולי לארבע. תלמוד לומר לו, ולזיכרון בין עיניך, זיכרון זה לשון יחיד, זיכרון אחד אמרתי לך. שכל התפילין יהיו בתוך בית אחד, אמנם הוא מחולק לחדרים, ארבע חדרים, התפילין של ראש, אבל שהכל יהיה מקשה אחת, מבית אחד, מחובר. פשוט מאוד צריכים לכתוב אותם זיכרון אחד ולא בית וגימל זיכרונות, אבל מצד שני כן צריך פה ארבע בתים, אז רק כיצד אנחנו עושים דבר כזה. כותבן על דלת אורות, הוא כותב באמת בארבע קלפים נפרדים. זאת אומרת, יש לו ארבע פתקים נפרדים, שבכל אחד מהם הוא כותב פרשה אחרת בתפילין של ראש. ארבע פתקים נפרדים. שמע, והיה עם שמוע, קדש לי, והיה כביכה. כל אחד מהפרשות הוא כותב בקלף נפרד. ואחרי זה מניחן בארבע בתים. כל אחד בחדר בנפרד בתוך הבית של התפילין. אבל באור אחד. באור אחד. עכשיו, רשי מכניס אותנו לתהליך יצירת הבתים של התפילין, זה מאוד מעניין לראות את זה, נראה את זה בפנים. אומר רשי, איך מייצרים כזה מין בית, שמצד אחד זה ארבע בתים, מצד שני זה בית אחד. שמפשיטין עגל קטן, אור של עגל לוקחים, ולוקחים חתיכת אור, ומניחים אותו בדפוס, בצורה, שיש בו כמין ארבע אצבעות, ואז מותחים את האור על ארבע אצבעות, על צורה של ארבע אצבעות, ומניחים אותו לייבש על הדפוס. תחלק שהאור רך, בקלות אפשר לעשות אותו גמיש ולמתוח אותו על אותו דפוס שהוא כמין ארבע אצבעות. אחרי שהוא מתייבש, נוטלין את הדפוס ונעשין בתים אלה, לוקחים את הדפוס הזה, מורידים אותו מעל גבי הדפוס את האור, ואז יוצא לנו שיש לנו פה ארבע חדרים בתוך אור אחד. כמובן שאחר כך לוקחים, עושים פרס, דיינו דוחקים אותו ועושים אותו צורה של ריבוע, אבל אז יש לנו למעשה ארבע חדרים באור אחד, אור אחד של עגל. טוב, עוד אומרת הברייתא, ואם כתבן באור אחד, והניחן בארבע בתים, יצא. זאת אומרת, יש מציאות כזאת שכותבים את הארבע פרשיות של תפילין של ראש באור אחד, בקלף אחד, ומכניסים כל פרשה בבית אחר. איך ייתכן כדבר הזה? לוקחים אור, לוקחים קלף שלם, גוזרים אותו ועושים ממנו כאלה מין ארבע פתקים. עכשיו, בצד אחד הוא מחובר, זה כמו כף יד כזאת, אבל עם ארבע אצבעות, שיש את הצד, את הצד שהוא למעשה אחד, ויש את החלקים שהם למעשה נפרדים. בעצם זה קלף אחד, ורושמים בכל חתיכת קלף שנפרד מצד אחד, פרשת שמע, והיה, קדש, והיה, ואז מכיסים אותם בתוך הבית של התפילין, כל אחד מהם בחדר אחר, אבל למעשה יש מקום מסוים שכולם מחוברים אליו. ואז זה בקלף אחד, כל ארבע פרשיות, והם נכנסים לתוך ארבע חדרים. אומרת עוד הברייתא, וצריך, מכיוון שזה מחובר מכיוון שכל ארבע פרשיות בעצם מחוברות, צריך שיהיה רווח גדול ביניהן. זאת אומרת, בבית של התפילין של ראש, צריך שבין חדר לחדר, זה לא סתם שעושים עם איזשהו סכין סימן של חריץ על הארבע חדרים, על הארבע בתים. צריך שזה יהיה ממש מחולק, כל אחד ואחד מארבע בתים. שרווח גדול ביניהם. דברי רבי, חכמים אומרים, למרות שזה בעצם מחובר הקלף של כל ארבע פרשיות, אינו צריך לעשות הבדל גדול בין כל אחד ואחד מהבתים. ושווין, אומרת הגמרא, רבי וחכמים, שנותן חוט או איזשהו משיכה, גם כן סוג של חוט, בין כל אחת ואחת מהבתים, כדי שהם יהיו מופרדים. דיינו, כשיש פה ארבע בתים בבית של התפילין של ראש, צריך להפריד ביניהם עם חוט בין כל בית ובית, כדי שהם יהיו מופרדים. עוד אומרת הברייתא, ואם אין חריצן ניכר, דיינו, מה קורה אם הפרידו את הארבע בתים של התפילין של ראש רק מבפנים? כשהכניסו את הפרשיות, באמת עשו לכל פרשה ופרשה תא בנפרד, אבל מבחוץ, בתפילין של ראש, לא רואים בכלל שיש הבדל בין הארבע פרשיות. היום, כשאנחנו מוצאים תפילין של ראש, רואים שיש שם כאלה מין חריצים, והפרשיות מופרדים לארבע. אבל אם אין את ההיכר הזה, אז אומרת הברייתא שהתפילין יהיו פסולות, כי צריך שיהיה איזשהו היכר בכל מקרה למעלה, מבחוץ, על הבתים של תפילין של ראש, שזה למעשה ארבע בתים נפרדים. והגמרא עוד ברייתא, תנו רבנן, כיצד כותבן, איך הולך הצורה של הקלף של תפילין של יד ותפילין של ראש? אז תפילין של יד, כל ארבע פרשיות כותבים על קלף אחד ומגלגלים ומכניסים בתוך בית אחד. כותבן תפילה של יד, כיצד כותבן? תפילה של יד כותבה על אור אחד. אור אחד מספיק, כותבים את כל ארבע פרשיות. עכשיו, מה קורה? ואם כתבה את התפילין של יד בארבע אורות, כמו תפילין של ראש, אבל והניחה בבית אחד, יצא. אין בזה פסול. אבל מה? וצריך לדבק את האיגרות אחת לשנייה, שנאמר, והיה לך לאות על ידיך. זאת אומרת, כשם שאות אחת מבחוץ, כמו שכשמאדם רואה את התפילין של יד מבחוץ, זה נראה לו בית אחד, כך גם אות אחת מבפנים. שגם בתוך התפילין של יד הם יהיו אות אחת, ומי שממשמש בהם יראה שיש פה רק קלף אחד. עכשיו, אנחנו הרי לא יכולים למשש מה יש בפנים, אבל כשמנענעים את התפילין של יד, צריך לשמוע אם הפרשיות זזות שם, הקלפים זזים שם, שישמעו שזה קלף אחד ולא ארבע פרשיות נפרדות, אלא שזה יהיה אות אחת גם למי שממשמש בתפילין. דיינו מנער אותם. דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אינו צריך. למה באמת לא צריך בתפילין של יד שירו שזה אחד? אמר רבי יוסי, הוא מודה לי רבי יהודה ברבי הגדול, רבי יהודה הגדול, שאם אין לו תפילין של יד, ויש לו שתי תפילין של ראש, יש לו שתי תפילין, שתי בתים של תפילין, שהארבע פרשיות מופרדים לארבע בתים. אז מה עושים? שתולה אור על אחת מן, לוקח תפילין של ראש אחד, משאיר אותו. תפילין של ראש השני, הוא מחפה אותו בחוץ בחתיכת אור, כדי שלא יראו שהבתים מופרדים, והופך אותו לתפילין של יד פשוט, למרות שבפנים הפרשיות מופרדות. הוא מניחה, שואלת הגמרא, מודה, היינו פלוגתיים, מה זאת אומרת הוא מודה לי רבי יהודה? רבי יהודה חולק עליך רבינו, מה זאת אומרת? הוא סובר שאי אפשר שפרשיות יהיו נפרדות בתפילין של יד, אלא הם צריכים להיות מחוברות. אומרת הגמרא, לא, אני שכנעתי אותו. אומרת הגמרא, אמר רבא, מדבריו של רבי יוסי חזר בו רבי יהודה. רבי יהודה הסכים עם רבי יוסי שבאמת אפשר כן בתפילין של יד שהפרשיות יהיו נפרדות. שואלת הגמרא, הייני וכי זה באמת כך? והשלח רב חנניה משמי דרבי יוחנן, תפילה של יד עושין אותה של ראש, ושל ראש אין עושין אותה של יד. מה אתה אומר? לוקחים אחד שיש לו שתי תפילין של ראש, עושה אחד מהם תפילין של יד, לא משנה כעת איך? איך הופכים תפילין של ראש לתפילין של יד? הרי תפילין של ראש הקדושה שלו הרבה יותר חמורה. יש עליו את השין של שם שקאי, יש עליו את היוד בקשר של התפילין, יש עליו את הדלת בקשר של התפילין. בתפילין של יד יש רק יוד בקשר ששמים את ה... איפה שקושרים את התפילין של יד, יש שם כזה מין, איפה שמחברים את הרצועות לבתים, צורה של יוד כזאת, אבל יש רק יוד. תפילין של ראש יש גם שין וגם ד' של שם שקאי הקדוש. אז הקדושה של תפילין של ראש יותר חמורה. נו, אז אי אפשר להפוך תפילין של ראש, להפוך את זה לתפילין של יד. לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה, כמו שהסברנו שתפילין של ראש יש לקדושה יותר חמורה, כי יש בה שתי אותיות משם שקאי, גם שין וגם ד'. אומרת הגמרא, לא קשיא. מצד אחד כתוב שלא מורידים מקדושה של תפילין של ראש לתפילין של יד, מצד שני אנחנו רואים שאם אדם יש לו שתי תפילין של ראש, הוא כן יכול להפוך אחת מהם לתפילין של יד. יש פה שתי תשובות. תשובה ראשונה, אבא עתיקתא, אבא חדתא, בחדתתא. יש הבדל, האם התפילין של ראש כבר הניחו אותם פעם אחת בתור תפילין של ראש, ואז אם שתי התפילין של ראש כבר הניחו אותם בראש פעם, אז אי אפשר להוריד אותם לקדושה יותר קלה ולהפוך אותם לתפילין של יד. אבל אם זה תפילין חדשות שאף פעם לא ישתמשו בהם בתור תפילין של ראש, אז אפשר להשתמש באחד מהם לתפילין של יד. זה לפי דעה שסוברת, שעד שלא משתמשים בתפילין, עדיין אין להם את הקדושה החמורה, אם בתפילין של ראש, את הקדושה החמורה של תפילין של ראש. ולמאן דאמר הזמנה מילתאי. לפי הדעה שסוברת, שעצם זה שכבר מייחדים את החפץ לקדושה, לקדושתו, כבר יש בו את הקדושה החמורה יותר. אז עצם זה שייחדו את התפילין של ראש לתפילין של ראש, ואת התפילין השני גם כן לתפילין של ראש, אז אי אפשר יותר להעביר אחד מהם לתפילין של יד. אז לפי דעתו צריך להסביר שמדובר, דעת נעלי ומעיקרה, שברגע שהוא הכין את התפילין של ראש, הוא אמר שהוא מתנה שהתפילין האלה יכולים להפוך להיות גם תפילין של יד. הוא לא מקבע אותם להיות רק תפילין של ראש, אז באמת אפשר להפוך אותם לתפילין של יד ברגע שיש לו שתי בתים של תפילין של ראש. עד כאן השיעור על דף למדליות.